אז פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם גם התות גם עשה, אחד הנקודות שהן ממש נוגעות לנו לחיים לצערנו הרב זה הכעס. יש בחזל כתוב שמשה רבנו ויקצוף משה על פיקודי החיל ויאמר להם מדוע איך ייתן כל נקבה לו הן הן היו בדבר בלם למסור מעל בהשם. וחזל אומרים שכל הכועס, התורה אומרת ש בגמרא שאמר על משה אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו, אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו מנהלן ממשה, ויקצוף משה על פיקודי החיל. ואז היה צריך וידבר אל הזר לראשי המטות, כל אשר יבוא באש תעבירו באש, כל אשר לא יבוא באש תעבירו במים, נשכחה ממנו הלכה. כך גם קרה עם אלישה, אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו, אלישה כועס על מלך יהודה שמתחבר למלך ישראל, הוא אומר לו לולי פני יושפת, הוא אומר למלך ישראל לולי פני יושפת אם הביט אליך ואם הרקע מה כתיב בטרה ואתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהיה לו יד השם. אז יש בחזל, אז כתוב בשלושה מקומות כעס משה ובשלושתם בא לידי טעות. כמה הערות, קודם כל דבר מעניין, שלושה מקומות משה כועס, בשלושתם הוא בא לידי טעות. יש ראיתי פעם הסבר יפה, יש הגמרא בחולין אומרת משה מן התורה מניין, מכירים את זה? שנאמר בשגם ובשר והיו ימיו 120 שנה. אסתר מן התורה מניין שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר את פניי. המן מן התורה מניין מה? מן העץ אשר אמרתי לך ובלתי יכול ממנו אכלת? מרדכי מן התורה מניין וכו'. תגידו לי, משה מן התורה מניין בשגם ובשר והיו ימיו 120 שנה? בשגם בגימטריה זה משה, אבל תגידו מה חסר? משה מן התורה מניין וידבר השם אל משה לאמור. מה חסר פסוקים על מוישה? אז אומרים בשגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה. משה נפטר בדיוק בגיל 120, זה בכלל פלא עצים, יש איזה חידוש יפה אבל לא נכנס לזה. 120 בדיוק בגיל 120 שנה, אבל בשגם הוא בשר, משה הוא בשר ודם, אל תתאה בו. והראיה שהוא כעס בשגם, שגם ראשי תיבות שין שעיר החטאת, ג' גאולי נוחים ומ' מריבה. אז זה בא ללמד אותך שהוא בשר והיו ימיו 120 שנה. זה רק רמז יפה לזה, אבל בכלל היה חשוב לתורה אולי להדגיש שמשה רבנו הוא בשר ודם, כיוון שהרבה טעו באומות העולם, טעו באנשים, אמרו עליהם שהם אלוהים. הכלי יקר כותב וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, איזה פסוק הוא לצנוע זה. אומר הכלי יקר שלא תיטעה במשה ותחשוב שהוא איזה בן אלוהים, היה לו אבא, היה לו אמא, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. נכון, כתוב על משה הוא משה איש האלוהים, חזל דרשו חציו ומת האיש חציו ומת האלוהים, אבל הם התכוונו להגיד שהוא היה רוחני, אבל ודאי שהוא בן אדם. דרך אגב, זה לא לגנותו של משה, זה לשבחו של משה. איך כתוב ברמב"ם בהלכות התשובה בפרק חמישי, רשות ביד כל אדם להיות או צדיק כמשה או רשע כירובעם בן נבט. אז זה בא ללמד שמשה רבנו הוא אדם והוא בעל בחירה, וממילא תוכל לשאוף ולהגיע אליו. אז זה ככה משהו קטן לגבי איך השיעור שלנו קשור לכעס. אני אגיד אולי עוד נקודה יפה, אמרנו אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו. הרב אלישע וישליצקי אמר שמנתח מוח בהדסה עין כרם אמר לו מחקר מדהים שמי שכועס מקפיא תאים במוח, אז זה מסתדר אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו, אני מנביר. דרך אגב, ראיתי את ההערות האלה של הרב אלישע ושם הוא אמר לאותו פרופסור שאין לו ספק שתוצאה דומה תהיה גם לגבי גאוותן, כי גם על גאוותן כתוב אם חכם וחוכמתו מסתלקת ממנו אם נביא ולבואתו מסתלקת ממנו. טוב, כמה דברים בגנות הכעס, רק שנבין במה אנחנו עסוקים. על הכעס חז"ל דיברו בצורה מאוד חריפה. יש כתוב בגמרא במסכת שבת, המשבר כליו בחמתו בא לאימא של אשתו, סתם, חמתו זה כעסו, לא חמותו. המשבר כליו בחמתו, המקרה בגדיו בחמתו, המפזר מעותיו בחמתו, יהי בנך כעובד עבודה זרה, כשכך יאומנותו של יצר רע. היום אומר לך עשה כך וכך, אחר אומר לך עשה כך וכך. אתה רואה בית עבודה זרה והולך ועובד, וכתוב בגמרא בנדורים, אפילו שכינה אינה כנגדו, אדם הכועס, אפילו שכינה אינה כנגדו, רשע כגובה פה בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו, ולא נרגעו חז"ל. יש בעל התניו, כותב שאפילו אדם שמתחבר לכעסן, נקרא נצמד לעבודה זרה. אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, בסדר, כולה כעס. להגדיר בן אדם שכועס עובד עבודה זרה, מה הפשט? והתשובה היא שמי שכועס, פשוט, אין לו אלוהים. מסיר את אלוהים מעליו. יכול להגיע לכל העבירות שבעולם. עד כדי כך שאנשים שכעסו, ועשו עם הכעס שלהם משהו טרגי, הרגו מישהו, פצעו מישהו, רצחו מישהו, בסופו של דבר, הסירו את הצלם האלוהים מהם, ועשו את מה שהם עשו. ולכן חז"ל אומרים שמי שכועס כאילו עובד עבודה זרה. עוד נאמר בגמרא, אני נותן לכם טעימות להגנות הכעס. עוד נאמר בגמורה, כל הכועס, אפילו פוסקים לו גדולה משמיים, נוטלים אותה ממנו. מנהלן, מאיפה לומדים את זה? מאליאב. זה דברי רבי מני בר פטיש. כששמואל הלך למשוך למלך את אחד הבנים של ישי, הוא לא קיבל נון צדיק מי מהבנים של ישי יהיה מלך על ישראל. הוא מגיע לאליאב ורואה דמות של אדם משכמו ומעלה. השם אומר, לא, 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 אל תבטל מראהו ואל גובה קומתו כי מאסתיהו, כי אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אז מה נראה לכם, ששמואל טעה לחלוטין? התשובה היא שאליאב היה אמור להיות מלך, רק כיוון שזה לא מסתדר עם השיר אליאב מלך ישראל, חי חי, סתם. רק כיוון שאליאב כעס שנאמר והיא חרף אליאב בדוד, אז מלכות לא ניתנה לדוד המלך. רבי נחמן מברסלב אומר שלפני שפותחים את ברז שפע פרנסה משמיים, האדם נבדק במידת הכעס. אם הוא כועס, סוגרים הברז. אם הוא לא כועס, פותחים לו את הברז. אז אתה רואה שמה? אתה רואה שכעס גם, לצערנו הרב, גם מרחיק את הפרנסה מהאדם. אם זה לא מספיק כעס, הוא גם פוגע בגוף האדם, ובטח ובטח בנפשוי. יש בחז"ל כתוב שכשם שארוחות צדיקים כותב שכשם שהגרבת היא חולי הגוף, ככה כעס הוא חולי הנפש. הגדירו את זה יפה רבותינו, שאדם שכועס מדי פעם, אז הוא סובל מבעיה נפשית, אבל כעסן הוא ממש חולה נפש. אבל האמת היא שזה גם חולי הג'וף, כי כתוב בחז"ל, זה פסוק מפורש, שלמה המלך כותב, אסר כעס מלבך ועבר רעה מכל בשרך. זה מוביל לתחתוניות ולעוד כל מיני צרות כאלה ואחרות פנימיות. אני מדבר על דברים פנימיים שהם כאילו מזיקים לגוף סופו של דבר. ולכן הנקודה הזאת של כעס זה גם פוגע בגוף. עוד אמרו רבותינו שכעס נובע מטיפשות, כעס בחיק סילים ינוח, רק טיפש כועס. והגמרא אומרת רגזן לא עלתה לו אלא רגזנותו. ואם אתם מכירים, יש סיפור יפה בספר חסידים על איזה איש אחד שהיה כולו מוכה שכן, ואשתו הצדקת הזאת בצאת שבת רצתה להביא לו מים חמים, כדברי הגמרא שחמין במוצש מלוגמה. אדם ששותה מים חמים או אוכל משהו חם או מתקלח מקלחת חמה במוצאי שבת, זה רפואה. אז היא הלכה עם זה ונזדמן לה בהרה של מרים, מילה לא דלי. והיצור הזה, סליחה שאני אומר את זה, מגיע הבית שואג עליה, מה את עושה? זה יצאת לי במוצאי שבגול לעשות את ספונג'ה וזה. והיא מהבעלה נשמת להקד, וכל טיפת מים שנזרקה מהקד לגופו, על גופו, בשרו נתרפא. ואם היה שותה, לצערנו רק טיפות מעטות נגעו לו בגוף, אז רק איפה שנגע לו בגוף הוא התרפא. ואם היה שותה, כל שכן שהיה נרפא. אבל הוא הפסיד את זה, רגזן לא עלתה לו אלא רגזן אותו, כך כותב ספר חסידים. ואם זה לא מספיק, תראו מה שכותב האריז"ל על זה. האריז"ל אומר, כל עבירה שאדם עושה, אז היא פוגמת באיבר אחד, אבל אדם שכועס מטריף את הנשמה, שנאמר, טורף נפשו באפו. הוא זורק את הנשמה האלוקית שלו ומכניס במקומה נשמה טרפה. לכן אריזל כל כך החמיר בזה ואמר שקוף כפה אלף צומות. אז הוא כועס פעם אחת ביום, קוף כפה אלף צומות. תבינו, בסטנדרט של האריזל, אדם שדילג על שחרית 61 צומות, זרע לבטלה 84, כעס 151. אני לא יודע אם יש תעריף כזה מטורף. עכשיו בן אדם כועס פעמיים ביום, כמה זה? 302 בקטנה, 302 ימים, כמעט שנה הוא צם. אז אנחנו לא ירדה חולשה בעולם. ותראו מה בעל התניו כותב באיגרת התשובה שלו, שכבר קשה מאוד לצום, ומה יש לעשות במקום צום. וחטאתך בצדקה פרוק, אבל סתם שנבין כאילו בתעריף הזה, שנבין כאילו כמה היה חמור בעיני אריזל הכעס, וכמה חמור בעיני חזל. טוב, אז אם ככה, זה כאילו ממש בקטנה, כמה ממש בקטנה בגנות הכעס. אבל צריך להבין, לחקור לעומק, מה הם הגורמים לכעס. אז תראו, יש כמה גורמים, אבל אנחנו נדבר כאילו רק על גורם אחד. למרות שיש כמה גורמים, יש תאום ציפיות לא נכון, אבל אני רוצה לדבר על גורם שהוא כתוב בספרי הראשונים והאחרונים, והוא ממש ממש אמיתי. והגורם הזה קוראים לו גאווה. יש בספר בשערי קדושה שכתב רבי חיים וטל, בשערי קדושה הוא כותב שכל אדם מורכב מארבעה מרכיבים. בכל אדם יש מרוקאי, אמר, ראשי תיבות, אפר, מים, רוח ואש. המרכיבים האלה הם לא גשמיים. כלומר, אני לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אחי, אני צריך אש להבדלה, תצמיד את הבטן שלך. כן, פשט שלו. זה מדובר במרכיבים רוחניים. רכיבים רוחניים. שמהם, אומר אריזל, נמשכים המידות. ולדוגמה, מי שביסודות יש המון רוח, אז הוא אחד כזה שלא מפסיק לדבר. ואחד כזה שבאחוזים יש אצלו המון אפר, אז הוא, והאפריות, החומריות, גז, כמו שכותב מסילת ישרים, אז הוא עצלן, קמבנט של איטליה, 12.5, עצלן, לך תעיר אותו לסדר צהריים. וכן אז זה הדרך. וכשמגיע אריזל, רבי חיים ויטל, תלמידו של אריזל, לדבר על האש, זה אומר האש מיסודה הוא הגאווה, או בכללה הכעס. והרוחות צדיקים כותב שהכעס הוא תולדה של הגאווה. ובמה דברים אמורים? ואני אספר לכם, פעם זה יעניין אתכם, פעם הייתי מדריך מעגלים לפני המון שנים, אז קיבלנו כל מיני חומרים להציג בכיתה. אחד הדברים הכיפים ביותר היה התרגיל הבא. מה הייתם עושים? קוראים לתרגיל הזה. אמרתי להם, דמיינו לעצמכם, אתה הולך בסופר עם עגלת קניות. עגלת קניות, יפה. למעלה יש לך קמח, בצים, אבקת קקאו, ופתאום מישהו זורק אותך לעגלה ועושה אותך עוגת הבית. מה אתה עושה לו? חבר'ה, מדובר בילדים כיתה י' א' או י' ב', אני זוכר. אז כל אחד, כי יד השם הטובה עליו, שובר לו את הפנים, מרכיב אותו בחזרה, כל אחד, ברוך השם, כי יד הטובה עליו, אחד קמצן אומר, קודם כל אני חייב אותו בעגלה. אמרתי לו, הגזור, עוד לא שילמת. קיצור, אבל לא משנה, כל אחד, זה פרי הדביון, ברוך השם, שם מאוד יצירתיים, כן? מחלק אותו, מפריד את הראש שלו מהכתפיים, מאוד יצירתיים. אמרתי להם, לפני שנתקדם, בוא נמשיך טיפה את הסיפור. אתה בא לתת לו את פרפק חייך, ופתאום אתה רואה בן אדם עם משקפי שמש, מקל נחייה, שאומר לך, סליחה, סליחה, אני סגין האור, אני עיוור. מה אתה עושה? כולם התפנצ'רו. אומר לו, שטויות, לא קרה כלום. מה קרה בניסוי המדהים הזה? שבעצם כאילו, אתה רואה שהגאווה היא זאת שניפחה אותה, היא גרמה לנו לחוס, שמתבטא לאגו, שבן אדם פתאום מסיר את האגו מעליו, אז ממילא גם הכעס נח. האמת שמלווה לזה סיפור חזלי, כולם מכירים אותו, גם סיפרנו אותו באופן מדהים, עם הלל הזקן, ששניים התערבו ביניהם עם הצליח להצבן את הלל, אז חיפשו נקודת תורפה וכו'. אבל מה חוזר בסיפור הזה? שאו, מי כאן הלל, מי כאן הלל? אני בני, אני אפשר שהוא שאל? שאל בני, שאל כן, בני, כן, הכל אפשר. למה העיניים של התרמודים תרוטות? למה הרגליים של האפריקאים רחבות? למה הראשים של הבבליים סגלגלים? הלל אומר לו, אני בני, אני שאל בני, שאל, ועונה לו תשובות. אולי כתוב בסיפור הזה את המילה בני 15 פעם. אתה שואל את עצמך, כאילו, מה הפשט? איך הלל זוכר להיות? למה התורה מספרת לנו את הסיפור הזה? או כאילו, מה גרם להלל לא לכעוס? מה? כי הוא היה צדיק? אז למה הגמרא מספרת לנו את זה? מן הסתם הגמרא מספרת לנו את זה גם כדי שנלמד משהו. והתשובה היא שמילת המפתח בסיפור הזה זה בני. הלל רואה באותו מעצבן מישהו שהוא לא פחות מהבן שלו. אז ממנה הסבלנות אליו היא בשמיים. ותחשבו סתם, ניסוי חברתי פשוט. לא יצויר שאתה כיתה י' או י' ומישהו דופק לך צעקה באוזן, אתה קם, מחפש את הכיסא הקרוב, וזורק עליו. סתם. תלוי באיזה בית ספר גדלת ואיזה חינוך קיבלת. כן? סוף סוף, פוסט מודרניזם, זה תלוי איפה הוא אדם, קיצור, איפה הוא אדם גדל, אבל תלוי בהבניה החברתית. אני מכיר מקומות שהיית צריך להסתובב עם מגן של ויקינג או עם כיסא כדי להדוף כיסאות, בסדר? זה תלוי. אבל תיקחו את הבן אדם, נכון, בן אדם צעק, חטף כיסא, תיקחו 10 שנים קדימה, יהודי יקר, יש לו תינוק שהוא נותן לו את זה, שם אותו על הבטן, נרדם, והוא נותן לו את אותה צעקה. קסל גדעתך שתתפוס את התינוק ותגיד לו, מה אתה עושה? נכון? זה יהיה הרבה יותר עדין. במקסימום תנסה להשכיב אותו לישון. אז מה הפשט? הפשט הוא שבעדר גאווה, אין כעס. הכעס הוא תולדה של הגאווה. כמה פעמים בן אדם כאילו, לא יודע מה. נתקל בנקודה הזאת שכאילו כשהוא מבין את הסיטואציה ואין גאווה אז הוא לא כועס. טוב, זה קצת הגורמים לכעס. יש אולי עוד גורם לכעס, דיברתי על זה בקצרה, זה הציפיות הגבוהות שיש לנו מעצמנו. עכשיו תראו, זה לא אומר שאתה צריך לשאוף להיות פח. אפילו בתנא דבאליהו רבה כתוב, לעולם יגיד אדם מתי מעשה יגיעו לידי מעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב. אלא ש תדע שהדברים האלו יהיו בחלוקה מאוד מסודרת. אל תהיה לא ישר תנסה להיות בשמיים כשאתה נמצא בתחתיות ארץ. בסדר? תדע שיהיה לך סולם כזה, סולם שתוכל לעלות לשמיים. טוב, לפני שנגיע לטוב, אז מה עושים עם הכעס? אני רק רוצה להעיר הערה יפה שהיא קשורה לכל המידות כולה, שלא תמיד, לא כל כעס הוא חמיר. ופה זה כאילו נקודה מאוד יפה שדיברו עליה חלק מרבותינו, שהרבה פעמים כאילו יהיה, לא הרבה פעמים, מידות, לנו יש איזו הנחה כזאת שיש מידות טובות ויש מידות רעות, אבל האמת היא שמידות כשמם כן הם, מידה משקל ומסורה. כל מידה יש בה איזושהי נקודה טובה. גם המידה הכי רע שיכולה להיות, יש בה איזה צד טוב. ולכן התפקיד שלנו זה לנסר, או איזה ניסור המידות. או אם תרצו גילוי המידות או תיקון המידות. אבל התפקיד שלנו זה לקחת את הטוב. דרך אגב, זה לא חידוש, זה חידוש שכתוב בזוהר. שאלות והמידות הם מעשה השם, אז יש להם מקום. האורחות צדיקים פיתח את זה ברמה מטורפת, הוא רואה בזה כמו תפשיל, שכמו שבתפשיל יש בשר שהוא קשה ובשר שהוא רך, אז כאילו ככה בכל מידה יש דברים טובים ויש דברים פחות טובים. והרב קוק גם כן היה חסיד של הדבר הזה, ממשיך דרכם של האורחות צדיקים והזוהר. גם הרב קוק אומר שהתפקיד שלנו זה לנסר את המידות ולתקנן. אז אני רוצה בסייעת הדשמיים כאילו להגיד גם, לגוע גם במידת הכעס. תראו, אני יודע שיש השקפה כזאת, הרב קוק חולק על ה... במסילת ישרים בפרק י' הוא כותב אין מקום לה, אין מקום לכעס. המקור של המסילת ישרים יכול להיות זה רמב"ם. רמב"ם בהלכות דעות, מי זה נקרא הלכות מידעות? יש כמה שאלות למה הוא קרא לזה אז הלכות דעות. בפשט, כי חז"ל קראו למידות דעות, ארבעה דעות באדם. אבל הרב קוק היה לו חידוש יפה למה הרמב"ם קרא להלכות המידות שלו הלכות דעות. הרב קוק אומר, כי הכל מתחיל מהדעת. אם תהיה לאדם דעה נכונה והשקפה ברורה, הוא יוכל לתקן כל מידה רעה. זה הסבר יפה של הרב קוק. אבל בכל, מכל מקום, הרמב"ם אומר שבכל המידות כולם, אדם צריך ללכת בדרך האמצע. שביל הזהב. ולשיטת הרמב"ם, מי שהולך בדרך האמצע, וקיים מצווה מדאורייתא. לדוגמה, אדם לא יהיה יותר מדי קמצן, שהרי כתוב פתוח תפתח, נתון תיתן, לא תקמצאת ידך, לא תאמצת לבבך. אבל מצד שני לא יותר מדי פזרן, שהגמרא בכתובות אומרת דף נון, המבזבז, אני מבזבז, יותר מן החומש, אין נדיב. אדם לא יותר מדי אמיץ לב, יבוא בקסבה בשכם ויגיד מי בנגדי מכות פורשקי בידיים קשורות. מצד שני לא יותר מדי אחד כזה שהוא מפחד לצאת, אמר הצל שחל בדרך, ערי בין הרחובות. אלא שקול במעשיו. איך הרמב״ם כותב בהלכות דעות בפרק ב' הלכה זין, לא יותר מדי שוחק ומתעולל, שככה מרוחם משחוק וקלות ראש מרגילים את האדם הרבה. צד שני, לא יותר מדי עונן ועצב, אלא האמצע שמח. אז הרמב״ם תמיד לקח את נקד בדרך האמצע, לשיטת הרמב״ם מי שהולך בדרך האמצע מקיים מצווה מדאורייתא. איזה? והלכת בדרכיו. אבל הרמב״ם מטיל פצצה וכותב שמשתי מידות צריך לברוח מהם מן הקצה אל הקצה, לא לקחת מהם דבר, כעס וגאווה, לא לקחת מהם כלום. ועל זה חולק הרב, את זה מהדעת מסילת ישרים פרק י' ביאור מידת הנקיות, ועל זה חולק רבי קוק, הרב קוק בעין היה ברכות דף זין, על מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא כועס, וכמה זה כעסו רגע, וכמה זה רגע, או כממרה, או כאמירת המילה רגע, או 1 חלקי 8,888 בשעה, 1 חלקי 8,888 שניות בשעה, או, סליחה, 1 חלקי 8,888, כן, בשעה. מעט מאוד. והרב קוק, הרב קוק אומר שבלעם ידע לכוון את הזמן שבו הקדוש ברוך הוא כועס, ובו רצה לקלט ישראל, אבל המיז חונה מה היה הצבלק. אבל הקדוש ברוך הוא באותם ימים שבילם חיוון את הזמן הזה, הוא הכילל וכילל את ישראל, הקדוש ברוך הוא לא הפעיל את הכעס, היה רק רחמים כל היום. כמו אומרת מניין שהקדוש ברוך הוא כועס רגע, שנאמר כי רגע באפו חיים ברצונו, ונאמר חווי מעט רגע עד יעבור זעם. בסדר? אז יש לנו ראיות גם שהשם כועס רגע. בא הרב קוק בעין היה ואומר, מזה שהקדוש ברוך הוא כועס רגע, משמע שיש מקום לכעס. נכון, לא הרבה, נכון, לעתים רחוקות, נכון, רק במקום צורך גדול, אבל הנה, אתה רואה שיש מקום לכעס. אם הקדוש ברוך הוא כועס רגע, אז יש מקום לכעס. איך אומרת הגמרא מסכת תענית בדף ד', תלמיד חכם שרתח, אורי טעות דקד מרת חלה. מסבירים רבותינו, מי כועס? רק מי שאכפת לו. הרב נבנצל אומר, יש לרב נבנצל איזה שיחה שהוא כותב, אולי אפילו בפנחס, הרב נבנצל אומר, כאילו זה שאנחנו לא כועסים על חילול שבת, זה לא מעיד על עירת השמיים שלנו, אלא על אי עירת השמיים שלנו. זה כמו שמישהו ידרך לך בסלון, לא יודע מה, יבוא בן אדם שאתה לא מכיר עם בוץ בנעליים, שאתה לא מכיר, לא האחדות קרוב, ינער את הבוץ שלו בספה שלך, יגיד לך, יחילה, סליחה, אני קשה לי לנקות בחוץ את הנעל, ישים את היה לספה, אתה תבוא ותיתן לו וואן, לשתול אותו באדמה, תגיד, תצא לי מהבית. זה יהיה אינסטינקט, זה יהיה כאילו, אני חושב גם, לא תענש על הכל. זה כעס לא נענשי, זה אנוס, רחמנא פטרי. אז כאילו אומר הרב, למה זה מציק לך וחילול שבת לא מציק לך? סימן שלא אכפת לך. אז לכן, כעס אצל תח, תלמיד חכם, כמובן, ופעמים בודדות וכו'. אבל אתה רואה שיש לזה מקום. טוב, אז מה העצה? אז מה העצות לכעס? אז אני אגיד כמה העצות שאספתי עם החיים. ברשותכם, אני אתחיל אולי בענווה. כי אם אמרנו שהמחלה זה גאווה, מקור המחלה זה גאווה, אז מקור הרפואה זה ענווה. ואיך שהגמרא בסנהדרין מספרת על איזה יהודי בבלי שעלה מבבל ארץ ישראל והתחתן עם בחורה תמימה, ויום אחר חתונה אמר לה, בשלי לי שתי עדשים, הגזורה בשלה לו בדיוק שתיים. אמר לה, מה את עושה? אמר לו, אישה נשא רצון בעלה, אמר, וואו, וואו, עם מי התחתנתי? איזה תמימה. יום למחרת אמר לה, קחי שתי בוצינים, שברי אותם על הבאבא. הוא התכוון להגיד, קחי שתי אבטחים ושברי אותם על הדלת. אבל השפה הבבלית הרמית הייתה שונה מהרמית ישראלית. היא יצאה חוצה עם שתי בוצינים, נרות גדולים. ראתה את בבא בן בוטה, גדול הדור, עורך דין לשני אנשים, תפסה את הנרות, בום, שברה לו אותם בראש. אמר לה, מה את עושה? אמרה לו, אישה עושה רצון בעלה. אמר לה, אישה עושה רצון בעלה, יאירה אהבה, יאיר רצון, שיהיה לך שני בנים כבבא. אז באמת, מכוח הענבה של בבא בן בוטה, הוא לא הרים אותה טיפה לאוויר ובעד אותה מחוץ לגלקסיה, אלא הוא ברך אותה. אתה רואה שמי שיש לו נוקט בנקודת ענבה, אז הוא רחוק מגאווה. רחוק מכעס. לא מסתבש, לא מפעיל את הכעס. עוד עצה מטורפת זה אמונה. אמונה זה... האמונה זה עצה מאוד חשובה. כי בסופו של דבר, בן אדם ש... גם כן מבין שיש... יש מנהיג לבירה, יש קטר לרכבת, אז הוא כאילו לא יוצא מהכלים שלו. אולי הראיה הכי יפה זה דוד המלך. דוד המלך בנוסה, בורח מאבשלום בנו, בדרך שימי בן גירה מסכל אותו באבנים, קלה אותו כללה נמרצת. כל החיים חשבתי כללה מתדי, יציא המזרחי. חזל אומרים, כללה נמרצת, נמרצת, גברה מסכת שבת קופי, ראשי תיבות, נואף מואביר, רוצח, צורר תועבה. ככה אומרים למלך בישראל, אבישי בן צרוי, השר צבאו של דוד, נמצא לידו עם נגב, נשק יפה. אומר לו, דוד, לרסס אותו, אתה לא צריך להגיד כן, זה הרבה אנרגיות, צמא לי כפר. מה אומר לו דוד? אני מלחם בני צרויה. השם אמר לו כלל. זה משמיים, הם מניחות. מה יש לחוז? אין אדם נוקף עצמו מלמטה, אלא מכן מחזים עליו מלמעלה. אין אדם נוגע במוכן וחברו אפילו כאילו לא נימה. בקיצור, ברגע שיש לך אמונה חזקה מאוד, אז הכעס רחוק ממך, גם כן, עצה מטורפת לכעס. העצמת האמונה מרחיקה אותך גם מגאווה, כמו שראינו בשיעורים קודמים, וגם מכעס. ישנה עוד עצה, וזה לדון לכף זכות. העצה הזאת היא חשובה, לדון לכף זכות, כי בוא נדע על האמת, הרבה פעמים כאילו ישנם הרבה מצבים בחיים שלנו שאנחנו כאילו מתעצבנים הרבה רק כתוצאה מזה שהעיניים שלנו לא מסתכלות נכון על המציאות, או רואות בעין רעה את המציאות. תחשבו, בן אדם חתך אותך בכביש, אז זה יכול להיות טרגדיה מבחינת כעס, נכון? יכול להוציא אותך מהכלים. אבל אתה נפגש איתו באותו קו בכביש, נפגש איתו ברמזור, והוא פותח ואומר לך, סליחה, סליחה, אני ממהר לברזילאי, אשתי קוראת ללדת, הבן שלי מאחורה פה, אנחנו צריכים לטוס למיון. שונה לגמרי. כאילו, בהסתכלות שלך, אם היית דן לקו זכות, אז היית רחוק מהכעס. יש ספר חסידים, והוא כותב סבלנות. אומר ספר חסידים משהו מטורף, סיפור מטורף. מעשה בחסיד. ספר חסידים מספר על חסיד שלפני מותו ציווה על בנו ציווי אחד. מה לא צווה אחת יש לי אליך? אם אי פעם תיחס, תשא את הכעס שלך לילה אחד, אל תעשה כלום, מחרת תשרוף את כל העולם, אל תשא את הכעס שלך לילה אחד. אותו בן שמע את אביו אבא שלו נפטר לבית עולמו, והוא קיבל לעצמו את הצוואה הזאת. בן הזה נשא אישה, אבל המסכן, המצב הכלכלי שלו לא אפשר לו לחיות איתה כל כך הרבה זמן, אז הוא ישר, מיד יצא לסחורה. אחרי שנים רבות, שהוא יצא לסחורה, חזר הבית וראה איזה נער מלטף את השיער של אשתו. כבר רצה להרוג אותו ואותיו ולאבד עצמו לדעת, אבל נזכר בצוואת אביו החסיד, והלך לישון באחד מהגנות והפרדסים. מאחורת בבוקר, שמש ליטפה את פניו, קם מתוך אינסטינקט, רץ לישמח משה, כנסת. ושם הגבאי אומר לנער הזה שראה אותו אתמול, לך תנשק את ידי אביך, לא הוא עשך ויכוננקה. ואז מבין אותו חסיד, והנה הבן של החסיד, איך הקדוש ברוך הוא, איך אביו מנע אותו מלבוא בדמים, ואיך הקדוש ברוך הוא הציל אותו ממידת הכעס. ולכן אומר ספר חסידים, תהיה סבלני, אל תעשה עם הכעס מיד דבר. עוד הצעה שכתובה ב באיגרת רמב"ן, לדבר החלש, לדבר לא בקול רם, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך ונערך לכל אדם ופחולת וזה תנצל מן הכעס. עוד לא ראינו בן אדם שאומר לך, בוא אני אפתח אותך. זה בדרך כלל בווליום קצת יותר גבוה. אז זה גם כן הדיבור בשקט. ועצה אחרונה לפני שנחתום קצת את הנקודות שאנחנו נדבר עליהם עוד רגע, ככה כסיומת יפה, אז העצה האחרונה שהייתי רוצה להזכיר זה עצה שאולי הם צריכים לפתוח בה, שלמה המלך פסוק במשלה, פותר מים ראשית מדון ובעת התגלה ריב נטוש. אומר שלמה המלך, כשאתה רואה מריבה הולכת להתפתח מריבה, תפוס את הרגליים שלך ותעוף מהחדר. האמת שזה נכון אצל בנים, אצל בזוגיות זה קצת פחות נכון. אתה תברח לאשתך, זה רק יעלה את מפלס הכעס, אבל בוא נגיד שאפשר ללמוד משלמה המלך שיש זמנים שבהם עדיף זמנים שבהם תברח מהמחלוקת ומהכעס. ובטח ובטח כבחורי ישיבה, לפעמים כאילו אתה מגיע למצב של איזה ויכוח או איזה שחס שלום עלול להתפתח לריב, ברח. קיבלת עצה משלמה המלך. טוב, אני רוצה לסיים אולי בכמה דברים, כמה אנקדוטות מאוד יפות. אולי הייתי צריך לפתוח בהם את השיעור, אבל זה לא משנה. אנקדוטה הראשונה זה דברים שכתב ריצ'רד לזרוס. זה מדהים. אולי זה גם יכול להיות אחד העצות. ריצ'רד לזרוס כותב בספרו הרגש וההיגיון, הוא לא היה יהודי, אבל יש לו ספר שנקרא הרגש וההיגיון, ושם הוא פורך את הטענה שכעס הוא כמו איזה מין בלון שכשהוא מתפוצץ אדם שואג, משתולל, כועס, ולכן יש לפנצ'ר אותו כל פעם על ידי כעס קטון. אני תכף דוגמה לפני שאני אגיד את זה. יש אנשים שאומרים, אני אלך לכדורגל, לפטיו, יוציא עצבים, יחזור בית רגוע. אז ריצ'רד לזרוס אומר, לא נכון. ככל שאדם פחות ופחות כועס, הוא יעלים את הכעס ממנו. כאילו זה לא נכון לומר שכעס זה איזה דבר שהוא מצטבר. ולכן תשחרר את הכעס באופן מבוקר. לא. ככל שאתה פחות תכעס, אתה תסיים עם זה, אתה לא תכעס יותר. זה נקודה אחת. והנקודה השנייה שהרבה פעמים יש אנשים שכאילו קרובים מאוד לכעס, קוראים לזה פתיל קצר, וזה בכלל מדליק אותם שנמצאים לידם בסביבה שלהם אנשים שהם רחוקים מהכעס, שאין להם פתיל קצר. לחזל היה לזה נוח לרצות, קשה לרצות. והתשובה היא שכאילו איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. לא כתוב כובש יצר ספציפי, כי התורה באה ואומרת לך, תשמע, תבין, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך את ההתמודדות הזאת, אל תבוא ותקנה באחרים, כי להם יש התמודדות אחרת לא פחות טובה משלך. וגם שבע יפול צדיק וקם. וגם אם אנחנו כועסים, אז עושים תשובה. ומנסים פחות לכעוס, או לא לכעוס בכלל. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית זה בסוף גם להסתכל על המציאות של העולם הזה כאל משהו באמת חולף והרעי. אני זוכרים שדיברנו פעם על רבי, לא יודע אם הייתם בשיעור של הרבי ברוקה חוזה, שהוא מפה בין עולם הבא. כי בסוף מי שהוא בין העולם הבא, הוא מסתכל על העולם הזה כאל בסדר, שטויות. הרב עובדיה כותב את זה בענף הצוות, שכאילו להסתכל עליו כמו לגו, כמו מגרש משחקים וזה, בסדר, פגעו בי, כמו מישהו שהפיל לך. כשאתה בן עולם הבא, אז גם אם פגעו בך במשהו גדול, זה כמו מישהו שהפילו לו את הילד, שהפילו לו איזה לגו. סתם שטויות, אל תתייחס לזה בצורה חמורה. טוב, לא דיבר, שכחתי לציין את הנקודה הזו שבשבח מי שאינו כועס, שהגמרא אומרת שאליהו הנביא לא נגלה אלא למי שלא כועס. ואליהו בא לרב יהודה ואמר לו, לא תרתח ולא תחתי, ועוד ועוד ועוד. אז יהיה רצון בעזרת השם שנזכה לתקן את מידת הכעס. אמן ואמן.